אולי נתחיל עוד פעם ממרחוק. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשם יפה את קלסתרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. בגודלה אינה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה והלוך נפשה, אלא להפך. ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה ואת עוצמת כבודה וערכה כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, כלומר, בחיי אישי הפרטיים ובחיי לאומיותה. אני חושב שעד כאן פחות או יותר הגענו בפעם הקודמית. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. התשובה היא ודאי מביאה לידי גאולה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כמו שכותב הרמב״ם, ואם נאמר כמו שכותב הרב ציודה המדינה כהתקיימות חזון הגאולה, שמה שכתב הרמב״ם זה על המדרגה הראשונה של התשובה. שם בפרשת הגאולה, פרשת התשובה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך. או כמו שזה כתוב מאוחר יותר שם בדברים, פרשת ניצבים, בפרשת התשובה שהזכרנו, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה והשבות האלה לבביך וכולי, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב בקיבצך מכל העמים וכולי. ומתואר שם בפסוקים כל שלבי הכמעה כמעה, או על כל פנים כלל שלבי הכמעה כמעה, כמו שכותב הרמב״ם, שכל מה שכתוב בדברי הנביאים הוא כבר כלול בפרשה הזאת של פרשת התשובה, שהוא גם מזהה אותו עם פרשת הגאולה, פרשת המשיח. מכל מקום אומר הרב ציודה שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, של הרמב״ם הכוונה של הפסוקים הראשונים, שבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. וזאת כדי לא להעמיד את הרמב״ם כחולק על מסקנות שלא לדבר על הירושלמי אלא אפילו על הבבלי, במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, שסתם הלכה בדרך כלל כרבי יהושע, שלא לדבר על זה שהסתלק רבי אליעזר על פי ירושלמי מעמדתו שאם ישראל אינם עושים תשובה אינם נגלים. וכנראה גם ככה צריך להבין את הבבלי שאומר ושתק רבי אליעזר לגבי ההוכחה הסופית של רבי יהושע, שאמר שלמועד מועדים וחצי, כך כתוב בדניאל, תכלה לנפץ יד עם קודש. כלומר שיש מועד, כי בא מועד, ו הקשר שבין הגאולה לבין התשובה הוא לא כזה שאם ישראל אינם עושים תשובה אינם נגלים, אלא שאם ישראל אינם עושים תשובה, קיבה מועד, באחרית הימים, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. כמו שאומר משה רבינו, ידעתי כי אשחית תשחיתון אחרי מותי, וקראת אתכם הרעה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, והקדש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כימן, ומתוך כך עושים תשובה. זו שיטת רבי יהושע, שהדברים אינם מותנים בבחירה החופשית, והיה וישראל לא יעשו תשובה, אז הגאולה מעוקבת, כי אם הם אינם עושים תשובה, הם יעשו תשובה. ועל זה הבטיח התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. ככה מסביר הרב צבי יהודה את הרמב״ם. אבל אז יוצא שמה שכתוב פה זה לא על פי שיטת הרמב״ם. כי פה מדובר על תשובה מסוג אחר. כי התשובה בדעת הרמב״ם, על פי הסבר הרב צבי יהודה, זה תשובה מינימלית. זה התעוררות, חפצה של האומה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה, אל עצמה. כמו שכותב הרב באורות התשובה, באמת, אור של תשובה יש בו. בבית הדבר מתבטא בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. השלב הראשון של התשובה, כזכור, הידוע, זה התשובה של עצם הרצון של האומה לתקן את חטא המרגלים, שהוא היסוד לכל ההתמוטטויות של האומה מאז ולדורות עולם. וימסו בארץ חמדה וישא ידו להם להפיצם בעמים, זרותם בארצות, בחייה של חינם נהייתה לבחייה של דורות, של ויבקו העם בלילה ההוא. ועם זה אבי אבות התומעה שמחולל את החורבן, אז התיקון היא השמיעה הכללית בכל השם, בעצם התעוררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה. אבל זוהי תשובה כללית, ועדיין איננה רום מעלותיה של התשובה שהיא תבוא בתהליך הקמעה קמעה עד שתגיע ל... ועשית ככל חוקיו ומצוותיו הכתובה בספר התורה הזה למען חייך, כי תשוב אל השם אלוהיך. תשובה עד ולא עד בכלל, שהיא גם תשובה מיראה, כמו שהרב צבי יהודה מוכיח שם במהלכים, בבירורים שלו. ויש תשובה מאהבה, שזו התשובה אל השם. פה הרב לא מדבר על התשובה מיראה. פה הרב לא מדבר בכלל על התשובה המינימלית. פה הוא לא מדבר על השלב הראשוני של התשובה, אלא פה הוא מדבר על המהות היותר פנימית של התשובה. ולמרות שלא שמעתי את זה מאף אחד, ואני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע אם מה שאני עומד לומר לכם זה נכון, כי רק אני חושב ככה, ולא קיבלתי לזה אישור משום מאף אחד מרבותיי, לא יצא לי לדבר איתם על זה. אבל אולי, על כל פנים לא שמעתי מישהו שמנסה בכלל ללכת לכיוון הזה, אבל ביחס לבשתק רבי אליעזר, אז ישנם הרבה הרבה מחקרים, הרב צבי יהודה בעצמו שמזכיר מחקרים של רב רובין מרגליות, הוא גם כן מוסיף את תקיעותו לעניין. בסוגיית שתיקה לחכמים, האם המקומות הרבים ששם נאמר בשתק, בשתק רב, שתיק רב, שתיק רבי אליעזר, זה מופיע כמה פעמים בש"ס. מה פשר השתיקה הזאת? האם שתיקה כהודעה? שהגישה פה, של הרב צבי יהודה שם במדינה כהתאימות חזון הגאולה, אז כן, הוא מוכיח, אותו הוא מופתיע, שזה שם מדובר בשתיקה כהודעה, ככה הראשונים האחרונים, בהשוואה לירושלמי שהזכרנו, פשוט שהשתיקה כהודעה. אבל מכל מקום, יש מקומות ששם שתיק רב משום דלא חייש. לא חייש לענות. אין לו כוח לענות לכל. מהבלתי מבינים, אי אפשר איתם, ויש דברים שקשה להם להבין, אז טוב, אז הוא שותק, אותו חכם. לא שהוא לא, שאין לו דברים בגו, אלא עד רבה. בגלל שיש לו דברים בגו, לכן הוא שותק. אולי פה אני מציע גישה אחרת משל הרב צבי יהודה. רבי אליעזר בבבלי שותק, נכון, לא בגלל שהוא חולק על רבי יהושע. כי אם ביחס לדעתו הפרקטית של רבי יהושע, אז בסדר, אז הוא מסתלק. מסתלק מדעתו, כמו הירושלמי. אבל מה שהוא שותק, זה משום שמראש, אתה לא הבנת אותי, רבי יהושע. אני לא התכוונתי ממש לחלוק עליך, אלא אני מדבר על הרז. אני מדבר על המציאות הנשמתית. כדרכם בכלל של בית שמאי, שכזכור, רבי אליעזר שמותי הוא. כמו שמזכיר התוספות בבא המציע. על פי המבט השמיימי, הפנימי, הנשמתי של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, שם האחד אליעזר, אז הוא אומר, אין ישראל נגלים, אין לה בתשובה. ואין לדבר על גאולה בלא תשובה. זאת הייתה כוונתי מראש, כשאמרתי שאם אין ישראל עושים תשובה, אינם נגלים. לא הכוונה בתחום הפרקטי, שזה תלוי בבחירתם החופשית, אלא ברז, במבט הפנימי, הנשמתי. כי באמת, זוהי התשובה. מהי תשובה? תשובה זה כמו התשובה של אורות התשובה. זה לא כמו שההמונים מבינים, בצורה גסה. מי שעשה חטא, ויש לו נקיפות מצפון, והוא מתקן את מעשיו, זוהי התשובה. חז"ל יש להם מבטים אחרים, ותשובה אין עניינה בראש ובראשונה לרשעים. במקרה, גם רשעים צריכים לחזור בתשובה. אבל בעצם, התשובה לא נוצרה בשביל רשעים, כי התשובה קדמה לעולם. תשובה זה אידיאל מכונן את המציאות. והנחת היסוד שעומדת ביסוד המציאות זה לא הטעות הזאת, הרשעות הזאת, וכי בשופטי נעסקינן? מה, התורה מדברת על, על, על פרוורטים, סוטים, טיפשים, קטנים? לא, התורה לא מתעסקת בהם. זאת אומרת, בדיעבד כן, אבל המציאות על כתחיל לא מתעסקת בזה. ותשובה שקדמה לעולם לא מניחה הנחת עבודה של רשעים. לכתחילה התשובה היא תשובת הצדיקים. והיה ורשעים סתו, תשובה בעלת משמעות גם אליהם. הצדיק שסתה ירד מחזקתו ונהיה לרשע, נו, התשובה לא עוזבת גם אותו. תשובה שקדמה לעולם זו אותה נשמת העולם, זו אותה אידאה מכוננת את כל היש, שעסוקה להתגלות בכל היש, כדי לגלות במהלך ההשתלמות של הכל את המחשבה התחילה, שמעוניינת בהשתלמות האידיאלית, האינסופית. זוהי התשובה שמקדמת את עצם בריאתו של העולם. זו האידאה שעומדת ביסוד העולם. זו הסיבה שבשבילו, הסיבה שבשבילה הערך שמכוחו, האידיאל שלמענו, נברא העולם. ירידה, צמצום, עולמיות, שהולכת וחושפת את השורש העליון שעומד ביסודה. תהליך החשיפה, שהוא בהכרח יש בו צדדי העלם. השלמות המתגלה, המתראה לעינינו כהשתלמות. זו התשובה שקדמה לעולם. או במילים אחרות, נשמה יש לעולם, כוח חיים טהור, עליון, מוחלט, שלמותי. כשהנה הולך ומתגלם בכלל העולם בגרעיניותו, הוא מכה בתוכו ואומר לו גדל, מותח אותו, מצמיח אותו, פתח אותו, עד שיהווה אותו לכלי מלא של עולם מלא שבתוכו ישרה שם מלא, נשמה מלאה, שהיא ודאי המחשבה התחילה שקודמת לכל מעשה המתגלה בסוף מעשה. התוכן הזה של הנשמה הפנימית שהולכת ומתגלה ומערכות החיים החיצוניות הולכות ומתכוננות כמעה כמעה וחושפות את שלמותה האידאית הפנימית המכוננת את המציאות, זה מה שאנחנו רואים בתהליך הגאולה, שבעומק העניין הוא תהליך התשובה, חשיפת האידאה הנשמתית, חשיפת הצורה הנשמתית, חשיפת ההוויה הנשמתית, זאת שמרחוק אנו רואים אותה, כפי שהיא מעוטרת בכל הדרה, כפי שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. כפי שהיא באה מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, לאוצר המעשי שלה. והיא נוחתת והיא שורה מהמרומים אל התחתונים, ומוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כי היא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. זוהי תשובה שקדמה לעולם, זוהי התשובה המביאה לידי גאולה. כי התשובה היא האידאה המוציאה את השלמות מן הכוח אל הפועל בחשיפת התכונה החיה הפנימית. מתוך המבט שהפנים הוא תמיד שלם. ומה שהולך ונחשף זה הפנים. אז הוא נראה לעינינו כמעה כמעה, שהחלקים בפני עצמם חסרי שלמות. התנועה בכללותה הולכת ומשתלמת. המהות היא חשיפת השלמות. אולי על זה דיבר מראש רבי אליעזר. ולכן הוא שתק. כי באמת, אלה דברים שנאמרים בלחישה. אלה דברים שאין ההסברה הגלויה של התורה, של דברי חז"ל, נוהגים להסביר את זה, ודאי לא בהסברה רחבה. אלא לחכם הוא מביא מדעתו. ואם יבוא מי, ומאחר שהגאולה והתשובה אלה אינם שתי מערכות, שהן באמת שתי מערכות רק לכאורה, ובאמת אלה הם שני אספקטים של אותו עניין ממש, אז יבוא אדם ויסיק מסקנה הלכתית, לא תהיה גאולה אם לא תהיה תשובה. אז אם אתה מדבר בצורה פרקטית, ממבט, מלמטה למעלה, אתה עלול להגיע לשיבוש, שממנו מסתלק רבי אליעזר. אבל אם אתה מבין שלא עוסקים פה עכשיו בהלכה, אלא עוסקים פה עכשיו באגדה, עוסקים פה עכשיו בהלכה של העתיד לבוא, של העתיד לבוא, הלכה כבית שמיים, כידוע. כי הנשמה תתגלה, ואז הדברים ילכו כפי הרת הנשמה. אז אם אתה מבין כך, אז רבי אליעזר, ודאי שלא מבטר על דעתו, אלא הוא שותק. את הדברים הנאמרים בשתיקה. יפה שתיקה לחכמים. כי זהו הרז. זהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. כי כך העיקרון, זו האמת, זה החוק. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. כן. שמדברים על שני רבדים שונים ולא לא, לא מתפקחים. אולי, אבל לא חשבתי על זה, לא שמתי לב לזה, לא יודע. כל פנים. צריך לבדוק. כי התשובה היא המביאה את הגאולה. התשובה, הכוח הנשמתי, הפנימי, הצורה המלאה של העולם, שהיא כנסת ישראל, כשהיא הולכת ומתגשמת, זה מביא את הגאולה. זה הגדרת המושג תשובה. תשובה באמת, כמו שניסינו להסביר, זה לא כמו שהמון הרחב מבין בה, בצורה נמוכה ופרקטית, כי תמיד הוא סוקר את הדברים מבחינה פרקטית. אבל התורה לא מסתכלת על הדברים כמו ילדים. היא מסתכלת על הדברים, קודם כל, מבחינה אידאית מהותית, ואחר כך, כן, יש מזה גם נגזרות מעשיות. לקבל אדם על עצמו מלכות שמיים תחילה, אחר כך ניגש למצוות, נברר מה המשמעות של העניין. התורה בכללותה גם כן, היא לא מתחילה ממצוות. אולי אמרה להתרגז ממה שאני אומר פה עכשיו, אבל אנוכי השם אלוקיך, לפי אלה שאומרים שזה לא מצוות. קודם כל, יש דברים שדע את אלוקי אביך. מתוך כך עבדו. אז הגישה הבסיסית של התורה כתבה לנו ספר שלם בלי מצוות. לא להתחיל מהחודש הזה לכם, אבל חשבה שיש דברים מהותיים שצריך לדבר עליהם, כדי שתבין במסגרת מה החודש הזה לכם. אז יש את הגישה המהותית של התורה, שהיא מסתכלת על הדברים מן הכלל אל הפרט, מן הפנים אל החוץ, במהות, וגם על התשובה היא מסתכלת ככה. היא לא שואלת את השאלה הידועה, מה עושים עם זה? קודם כל, מה זה? והתשובה היא יסוד אונתולוגי, יסוד הבייתי כללי, כמו אורות התשובה. הוא לא מתחיל בפרק י' ג' י' ד', הוא מתחיל בפרק א'. היסוד הבייתי הכללי של התשובה. שוטפים הם גלי התשובה, דמיונם כשלהבת, כלביאה נוראה, נשמת העולם, בקשת את תיקונה. תבין קודם כל מה זה היסוד ההבייתי של התשובה. אחרי זה, אורחות, פרטי תשובה, אורחות תשובה. הנפקמינה לאדם, שגם הוא צריך להשתלב במהלך של התשובה. וקודם כל, פסקה ראשונה בפרק י' ד' שם, תשובת הצדיקים. כי עיקר התשובה היא התשובה של כתחילה, היא לא התשובה של בדיעבד, של רשעים, של קלקול מידות, קלקול מעשים, אז תתקן אותם, תחזור בתשובה. התשובה על כתחילית זה לא בגלל שזה מקולקל, אלא בגלל שזה קטן. המציאות השכלית קטנה, המציאות המידותית קטנה. העלה את הקטנות לגדלות, זה נקרא תשובה בראש וראשונה. ודאי, קלקול. שמי מכאן קלקול, לא יעלה על הדעת. מהר לחזור בתשובה. זאת אומרת, לחזור לתלם הראשי. כן. אני חושב שקודם תירצת ואחר כך שאלת. לפי מה שהזכרת עלינו יפה את ה... דברי... ודאי. גם הרב ציודה מזכיר את זה שם. אז הוא בא כי הוא מרגיש לא נעים לשים את הרמב״ם חולק על הגמרא. אתה אומר שגם לא נעים שהרמב״ם חולק על יחזקאל. אז סביר שהוא לא חולק. אז הם מיישבים. אז זה אותו עיקרון, מקרבת, זאת אומרת, כוונה אין ישראל נגלים עליה בתשובה, ודאי שעושים תשובה, אז זה מזרז את העניין. זה בטח מועיל, אף אחד לא מעלה על דעתו. שלא לדבר על זה שבסגנון של דבר רבי יהושע סובר גם כן שאין ישראל נגלים אלא בתשובה ממש, כי הם יעשו תשובה. כמו שאמרנו, הוא לא אומר שהם לא יעשו תשובה. אלא עצם זה שהם יאלצו להגיע לכיוון ארץ ישראל בטוב או במוטב, זה מצוות תשובה. כי עצם זה שהם מוצאים את עצמם בכיוון ארץ ישראל, לכן אפילו שלא בטובתם של בחירתם החופשית, מכל מקום זה נקרא תשובה מינימלית, תשובה מיראה, תשובה נוראית. עם הקדוש ברוך הוא מעמיד על המלך שגזרותיו קשות כאמן ועושים תשובה. אבל מה התשובה? כי נמאס להם מהגלות. פנים, כי איך אפשר ליהנות מהגלות שקוראים לה אושוויץ. אז זה גם נקרא תשובה, אבל זה מינימום. וזה ודאי שכל תשובה באשר היא, אפילו מינימלית, ודאי שזה מקרב את הגאולה. ומסביר הכסף משנה שזו כוונת הרמב״ם. הוא גם הוא לא התכוון להתנות את זה שאם עם ישראל לא יעשו תשובה, אז הקדוש ברוך הוא יאלץ להמתין כמלך חביון עד שמישהו יתחשב בו. ואם לא יתחשב בו, אז ימתין. אז זה לא ילך. אם סיפורו של דבר הוא מלך אביון, הוא מלך עליון. ובמסגרת זאת, אז למועד מועדים וחצי, הסיפור ייגמר. אז זה ברור, ומכל מקום, גם כשהסיפור ייגמר, ודאי שהתשובה מועילה. ותקרב את התהליכים עוד יותר. ועל זה דיבר הרמב״ם. טוב. זה לא עומד בסתירה ליחזקאל, כי גם יחזקאל מדבר על זה שיהיה קיבוץ גלויות, כשבעומק העניין עצם קיבוץ הגלויות הוא בעצמו תשובה. כי ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, הזכרנו את דברי אורות התשובה, שאומר שזה עצם התעוררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה. אל מהותה, אל רוחה, אל עצמה. אבל ההתעוררות לשוב אל הארץ, אז אומרים האחרונים, היא בעצמה תשובת חטא החטאים, חטא המרגלים. אז עצם זה שאתה תתכבד, ואיך תתכבד? תרצה לעלות לארץ. למה? לא משנה. אבל עצם זה שהרצון לעלות אל הארץ יקיף את כל האומה, זוהי החזרה בתשובה של כל האומה על חטא המרגלים. וזה מתואר ביחזקאל. זה שמדרגות התשובה, יש ודאי נעלות מזה, של זרקתי עליכם מים טהורים, מטומאותיכם, גילוליכם, לב בשר ולא לב אבן, רוחי אתן בקרבי, עשיתי אשר בחוקיי תלכו, ודאי שאלה מעלות של תשובה הרבה יותר נעלה, מה שמתקרב אל תשובה אל השם. למען חייך. אבל מכל מקום, כל המדרגות של הגאולה, כולם, הם בעצמם תשובה. והרמב״ם שאמר את דבריו, אז לא התכוון, על פי ראשונים ואחרונים, לחלוק לא על חז"ל ולא על הפסוקים. כי זה בדיוק העניין שצריך להביא. הגאולה והתשובה זה אותו דבר. וזו בעצמו, זו בעצמה, אגב, מה שהזכרנו מקודם, שיטת הרמב״ם, היא כל הפרשה שם, פרשת ניצבים, פרק למי, שהיא נקראת אצל ראשונים האחרונים פרשת התשובה. אצל הרמב״ם זה נקרא פרשת משיח. הרמב״ם אמר שמי שלא מאמין במשיח לא מצפה לביאתו, לא בנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה, שהתורה העידה עליו. איפה היא העידה עליו? איפה כתוב בתורה על המשיח? ואז הוא מצטט את הפסוק, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שמותך וריחמך, ושב יביתך מכל העמים וכולי. מיין ידחך בקצה השמיים, משם מקבצך וכולי. וגומר. וכל מה שנאמר בכל ספרי הנביאים, זה רק פרט של הכלל הכתוב בפרשה הזו. כך אומר הרמב״ם. אז יוצא שהפרשה הזאת לפי שיטת הרמב״ם היא נקראת פרשת משיח, היא מדברת על המשיח, למרות שהמילה משיח לא נזכרה שם. אבל הרמב״ם זה התוכן של המשיח, ברור. כי הרמב״ם בניגוד ליהודים מצויים לא שם לב למילים, אלא שם לב לתוכן של המילים. מבחינת התוכן של המילים, אז פשוט לרמב״ם שהתשובה זה הגאולה. הגאולה זה התשובה. ופרשת התשובה היא פרשת הגאולה, כלומר המשיח. אז זו שיטתו, והכל בא עם מקומו בשלום. עד כאן יפה. אבל זה, כמו שאני מנסה להגיד, כל זה מחוץ לסוגיה שלנו. זאת אומרת, חוץ, זאת אומרת, זה נמוך יותר מהגובה של הדיון פה. ואני מציע פירוש, אינני יודע, אינני יודע אם יש להעיז, אחרי הכסף מישנה, אחרי הרב ציודה, להציע פירוש מכיוון אחר. אבל אני תוהה, אילולי שהם אמרו את דבריהם, האם אולי התכוון הרמב״ם כן לשיטת רבי אליעזר? שאמת שרבי אליעזר לא חולק על רבי יהושע הלכתית. וסביר שרבי יהושע לא חולק על רבי אליעזר, רוחני. אבל רבי אליעזר שותק. מצד אחד שותק, מצד אחד מסתלק. אם הלכתית, מסתלק. אם רוחני, שותק. כי דברים בגו. ורבי יהושע לא יכול לחלוק על רבי אליעזר. בגובה ששם הוא מדבר. והרמב״ם יש. והוא משרבב בהלכותיו. גם דברי אמונה. בעיקר חתימת דבריו. אז יכול להיות שפה הוא הזכיר את היסוד האונתולוגי, הווייתי, הפנימי, הרזי. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. והבטיח התורה שישראל יעשו תשובה. הקביעה שהבטיחה התורה שישראל יעשו תשובה, זה ודאי לא קביעה הלכתית. אבל הרמב״ם מצא לנכון לציין את זה. למרות שזה לא אומר לנו מה לעשות. זה אומר לנו מה לחשוב, מה להבין. אז אם הוא טורח לכתוב לנו מה, במה להאמין, ייתכן כשהוא קובע אין ישראל נגלים אלא בתשובה, גם זה לא אמרה שבראש ובראשונה בא לומר לנו מה לעשות, כי זה ממש מצוין אם נסיק מזה מסקנות. אבל מכל מקום זה אותה תפיסה להבין שהתשובה זה יסוד הכרחי, מוחלט במציאות. והבחירה חופשית היא אחת מהפונקציות הקטנות של הופעת התשובה, שהיא עוד גדולה ממנה. וההכרח האלוקי הוא זה שעומד ביסוד התשובה. ועל כן יעשו ישראל תשובה. כי באמת הגאולה היא התשובה, והגאולה היא מוכרחת, כמו שבריאת העולם היא מוכרחת. וזו תפיסתו של הנשר הגדול, הרמב״ם. רק, גם הוא כדרכו, דברים עמוקים מדי, משאיר לחכמים. אולי. ואולי אין צורך בכל, בכל הדרשה שלי, בטח לא לסחוף את הרמב״ם לתוכה, ואם כבר, אז אולי, אולי אפשר להשאיר אותה ביחס לרבי אליעזר בפני עצמו. ומה שלא יהיה, זה ודאי מה שמסביר פה הרב. כל פנים, ההבנה הזאת של רז התשובה המביאה לידי גאולה, אז פה אין לנו מקום לטעות, כי ודאי הרב לא מדבר פה בתחום ההלכתי, פה כבר נבא אמין, אנחנו לומדים פה לשולחן ערוך, וכזכור אפילו לא ספר מוסר אנחנו לא לומדים, לומדים פה אורו. במסגרת זאת אומר הרב את האמת הזאת, מה גם שהרב יזכיר את זה פעם נוספת, ומה שאנחנו אומרים פה לכל אלה שאינם רגילים בסגנון של הרב, ולפעמים המטבעות לשון הקבועות מבלבלות. זאת אומרת, יש סוגיה אחת, סוגיה אחרת משתמשת באותם לשונות, ואז אומרים, מחלוקת. שיטת הרב, לא ראיתי. אבל כל כך הרבה שוטים ראיתי ביחס לדברי הרב, אז אני מתפלט, אם לא נמצא עדיין השוטה, ואני צופה שיום אחד הוא יופיע. הוא יפרסם לנו מאמר מאוד מלומד, שהרב קוק חולק על הרב ציודה, והוא דווקא סובר, שגאולה כן תלויה בתשובה. טוב. אז יש עוד מקום ששם הרב אומר את זה, וכבר נזכיר את זה כבר עכשיו, בעמוד קוף ממגימל, שצריך להבין גם פה וגם אצלנו באותה צורה. לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. הנה, פה כתוב מפורש. תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. בהטבה המוסרית במעשה, ברגש ובשכל, ולא כן תשועת עם אחר. גם פה יש קצת לדייק שמצא הרב לנכון לשנות ממטבע הלשונית של חז"ל עם גאולה תלויה בתשובה, והוא לא השתמש בגאולה שתלויה בתשובה, אלא תשועת ישראל תלויה בתשובה. התשועה. שהתשועה זה אולי קשור, אולי זה דומה יותר למושג ישועה מאשר למושג גאולה. זה הופעת הישועה. הדגשה על הופעת הישועה זו התשועה. כשהישועה, יצא לנו כמה פעמים שאנחנו לומדים להזכיר את מה שהרב ציודה היה מסביר, את מה שיבדל לחיים ארוכים רב צבי מסביר, שהתשועה, הישועה, היא התהליך, מצמיח קרן ישועה, היא הזריחה הנשמתית, היא המימד הפנימי, שהוא זה שמוביל את כל שלבי הגאולה. התנועה היא הישועה, המדרגות הקונקרטיות באשר הם שם, רבות ככל שיהיו, ולו גם הצלה מן האויבים בחוץ לארץ, שאומרת הגמרא, גאולה מן הצרות הבאות עלינו בחוץ לארץ, גם כן נקרא גאולה. למרות שעקדתי עבדיך שבראש ענן, וזה בחוץ לארץ, מקום כלום, בשביעית, אנחנו מתפללים על הגאולה, כי בשביעית בן דוד בא. ואם לא בן דוד עצמו, הכוח הגאולי בא אפילו בחוץ לארץ. כל המדרגות בפני עצמם הם גאולה. אז מדרגה של גאולה בפני עצמה אינה תלויה בתשובת ישראל. כי, אומר רבי יהושע, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, הוא ידחוף אותם, ולא בחירתם החופשית. ולא המהלך מותנה בבחירתם החופשית נקודה. אך ורק בחירתם החופשית, בנקודה. והיה, והם לא יזוזו, אז הם יזוזו. אבל התשועה, תשועת ישראל ודאי תלויה בתשובה. כי תשועת ישראל היא בעצמה הופעת הנשמה הפנימית של הכל. מהי הנשמה הפנימית של הכל? אם לא המוסריות המוחלטת, אם לא בקשת הטבה בשכל, ברגש, במידות, שזה הולך וחושף את המגמה לטוב הכללי שהולך ונחשף מיסוד הטוב האלוהי העומד ביסוד הכל. אז כן, זהו הרז. יש מבטים של רז ויש מבטים של ניגלה, ומי שמערב בניגלה לניסטר, אז החתם סופר כועס עליו כזכור. אז פה אנחנו עוסקים בניסטר, לא בניגלה. ובניסטר, ברז, התשובה מביאה לידי גאולה, וזו האמת הפנימית שהנפקמין אליה בתחומים ההלכתיים הם כמו שההלכה פוסקת. כי לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו, זה העיקרון. אתה אומר זה עקיון כל הזמן. אתה צודק, כי באמת זה עיקרון כל הזמן. אלא כשאנחנו מסתכלים בתוך התהליכים, אנחנו לא מבחינים בזה. זה דבר מאוד נסתר. אבל לעתיד זה יהיה מאוד מוחש. ומשהו מהותי ועומד תמיד ביסוד נשמת הנשמה של הכל והחוק הפנים פנימי, הוא יתגלה ויהיה ניכר יותר במערכות החיצוניות. אז לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. זהו כנראה יסוד החזון של הרזים. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל, שנאמר היטיבה ברצונך את ציון, ומתוך כך תבנה חומות ירושלים. ציון וירושלים. אז פה הרב משתמש במושג ציון שלא כמו שהוא משתמש בו בכתבים היותר פופולריים שלו, או במטבע הלשונית הידועה שבה הוא הנגיד, או לא הנגיד, שם קומה על גבי קומה, רוח פרשת השבוע, את קומת דגל ירושלים על בסיס הקומה הבסיסית של דגל ציון. וירושלים היא למעלה מציון. כי לפעמים זה מופיע כך, שציון זו המציאות החיצונית, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, שציון זה רק עירך. אבל בפסוק שאנחנו אומרים עם הוצאת ספר תורה, שחודרים אל התוך של הדברים, אל נשמת הדברים, אל המבט לא מצד העולם אלא מצד התורה שקדמה לעולם, אז אומרים את הדברים על פי האמת. ובאמת ציון היא הנקודה הפנימית. ציון אבן משתיתו של עולם. ציון המצוינת זהו קודש הקודשים. ומקודש הקודשים המכונה ציון, מייתן מציון ישועת ישראל, מהנקודה הפנימית הולכת ומתפשטת הקדושה, כמו שנזכר שם במשנה בכלים, שבאמת במשנה בכלים עשר קדושות הן, כל ארץ ישראל מקודשת, מביאים ממנה את העומר ביקורים ושתי הלחם, קדושת הרחומה, לפנים ומחיצות, הר הבית, החל, העזרה, עזרת נשים, עזרת גברים, בין האולם למזבח, היכל, קודש הקודשים. אומר התוספות בזבחים, משמע ממנו שקדושת קודש הקודשים היא ההולכת ומתפשטת ומקדשת את היכל. ומתפשטת ומקדשת בין האולם והמזבח. ומקדשת את עזרת הכהנים, ומקדשת את עזרת גברים, ועזרת ישראל, ומקדשת עזרת נשים וכו'. מהנקודה הפנימית הולכת ומתפשטת הקדושה עד כל ארץ ישראל, לעומת חוץ לארץ, שאין מביאים ממנה את העומר הביקורים משתי הלכת. אבל עתידה ירושלים שתתפשט, שלא לדבר על דמשק, עד יקבי המלך, עד יקבים שחצבם מלכו של עולם, וזה ים אוקיינוס. וארץ ישראל עתידה להתפשט על כל העולם כולו, כי עניינה של הקדושה שהיא מתפשטת והולכת. בעתיד לבוא, זה מורגש שהכל מתחיל מן הפנים. מה זה מן הפנים? מן התכליתיות, מן הנשמה. מראשיתה של גאולה שאותה אנחנו רואים, שהולכת ומופיעה לעינינו, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל, כמו שראינו שם בפסקה למד ב. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל. הממד הפנימי הוא זה שמחולל את התהליכים. ועל כן, מתבלבלים הדעות, מתבלבלים המוחות. הדברים הם לא באים על פי הערכים הנורמטיביים שלנו. מישהו רואה מרחוק מה שאני לא רואה מקרוב, מאמרי ראייה? מרחוק, נראה לי. כן. כוחה של כנסת ישראל הולך ומתגלה ממעמקים. הזכרנו את זה, אני חושב, פעם הקודם, שלפעמים תוכיותה של כנסת ישראל נקרא בלשון הרב מעמקים. פה הוא קורא לזה מעמקים, אז זה אותה נקודה. כוחה של כנסת ישראל הולך ומתגלה ממעמקים, באותה התנועה המפעמת בנשמת האומה, הוא מכריח אותה. זה לא תהליך של בחירה חופשית. הוא מכריח אותה בתקופה שכבר באה העת של הקץ המגולה. מכריח אותה להיראות בחיים. במה כנסת ישראל מתראה בחיים? והשבת תוכן חייה הכלליים למכון בית חייה. לאדמת הקודש ולבניינה. זה שהולכת וחוזרת הצורה הכללית, הציבורית, הממלכתית, המדינית, הריבונית, של כנסת ישראל באדמת הקודש ובבניינה, זה פועל יוצא של ההכרח הנשמתי המופיע ממעמקים ורודה בכנסת ישראל להתגלות. הכוח הזה אומנם עמוק עמוק הוא חבוי בנשמת הכלל כולו. מעמקים, יש עומק, אבל מעמקים זה לא דבר עמוק. זה עמוק עמוק. יש את נשמת הכלל ויש את עומק נשמת הכלל. וניצוצה מתגלים בחייהם של אלה המוכשרים להיות מכלל הבונים ועוזרים להגשמת צמיחת הישועה. איך זה מתראה עלי אדמות? פה אצלנו, בינינו, זה מתראה בצורות שהן הפוכות ממה שאנשים חושבים. מתראה על כל מיני סימפטומים. מתראה בחייהם של אלה מוכשרים להיות מכלל הבונים ועוזרים להגשמת צמיחת הישועה. מי שהוא מוכשר לעניין הזה, זה מתראה בו. ואף על פי שמקורו של כוח זה קודש קודשים הוא, ציון, נקודת ציון הפנימית, ורוח השם נוססה בו, בכל זאת הוא שולח את ענפיו בהתגלמות המעשית לכל נפש מוכשרה להוציא כלי למעשהו. זה יתראה עלי אדמות בכל מה שיהיה מוכשר להוציא אותו בפועל. בכל נפש מוכשרה להוציא כלי למעשהו, ואין בידינו כוח לבקר את האופי של הנטייה הגאולתית הזאת על פי מידותינו בכל הערכים אשר אנחנו מערכים אותם. זה בא, איך אומרים בלשון חב"ד, מנקודה כזאת שהיא למעלה מטעם ודעת. ומשהו למעלה מטעם ודעת, אז זה לא ממסך את הערכים שלנו. זה בא מאיזו ספירה כזאת שמכוחה נברא העולם. גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שמיים וארץ לא נבראו מכוח טעם ודעת. המעבר מאין ליש זה לא משהו שהשכל יכול לחול עליו, מסביר לנו הרמב״ם במורה נבוכים. וממילא יום קיבוץ גלויות מתגלה מספירה כזאת שכל מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מעריכים ומה שנראה לנו טוב וצודק ויפה וראוי והגון ורוחני ומוסרי וקדוש, זה לא מוכרח להיות שהדברים יעמדו בקריטריונים האלה עם כל המילים החשובות שלנו, כי הם כולם פועל יוצא של בריאת העולם. מאחרי שנברא העולם, אחרי שאנחנו נמצאים עם הערכים שלנו, עם הערכים שלנו והמילים שלנו. אבל פה אנחנו עוסקים במשהו עמוק, עמוק, מאוד, בקודש הקודשים, שהוא לא מותנה בנו, ולא במה שאנחנו חושבים. זה יכול להתגלות, ואולי דווקא מתגלה בלהפך. ההיגיון שלנו אומר שהטוב יבוא לטובים. בטוב יבוא על ידי הטובים. ההיגיון שלנו אומר שאם יעשו תשובה, תהיה גאולה. אבל התיקון המוחלט של הכל, אז הוא לא יבוא למי שלא ישתדל בעניין. אבל ההיגיון האלוהי אומר, זה יכול להיות להפך. יש בדברים מופיעים בעיתה. לא בגלל שזכו. ואם מופיעים בעיתה, כלומר, לא מכוח הבחירה החופשית שלנו ורצונותיה, אלא משהו מאוד למעלה מזה. ומתוך כך יכול להתגלות בנפשות כאלה שלא היינו מעלים על דעתם שהם ראויים, או אולי אפילו שהמהלך יתגלה על ידי אנשים כאלה. כדוגמת אותו שיעור שלימד אותנו הנביא בשלבי הדעיכה שלנו, היציאה שלנו אל מחוץ לארץ, בשלבי ההידרדרות, שם בהידרדרות של שומרון, אותה עיר שכולה עבודה זרה, הוקמה לשם עבודה זרה, והיא דועכת והיא מתמוטטת, והנה מופיע יום גאולה. איך מופיע יום גאולה? על ידי ארבעה אנשים מצורעים. ריבונו של עולם, ניסים כאלה, גאולה כזאת, אין לך מבשר קצת יותר אסתטי? קצת יותר, לא כזה שבדד ישב מחוץ למחנה מושבו, מוציא רע. טוב, יש לנו סברות, יש לנו מחשבות. אפשר להגיד שבכלל לא ראוי הדור לגאולה, היעשה השם ערובות בשמיים, ערובות בשמיים יעשה לדור. יכול להיות שזו מחשבה של אדם צדיק, ודאי בעיניו, ובעל היגיון, מוסרי ותורני, ודאי בעיניו. אבל עיניו יראו ושם לא יבואו. וירמסו העם על עסקי שער, כי הוא חכם והוא יודע מהם סדרי הגאולה שבהם ולתוכם חייב הקדוש ברוך הוא להיכנס. הדבר הזה בעת גאולה יוחרט. זה בעצמו חלק מעניין הגאולה, הבירור שערכים שלנו, המהות שלנו איננה אנושית היא אלוקית, מוחלטת. כי גבו שמיים מארץ, גבו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם, ואין הגאולה באה, אלא עד שהתייאשו מן הגאולה. כי זה סדר הגאולה. כי אם אתה פיקח, ואתה רואה, אופס, אתה רואה שלב הזה, שלב הזה, והנה מאחורי הגבעה, כבר הגאולה קורצת אלינו. אז יש חשש שזה לא הגאולה. כי אם זה כל כך נגיש לך, סביר שזה בגובה העיניים שלך. אז זה מדהיג. כי הגאולה היא לא כזאת. היא הרבה 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 למעלה מזה. היא מחשבת השם הליבית. שנת גאולה היא באה. זה את אשר לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. ומתוך כך, אין בידינו כוח לבקר את האופי של הנטייה הגאולתית הזאת על פי מידותינו בכל הערכים אשר אנחנו מעריכים אותם. והיא יכולה להופיע בדרכים שונות ומאוד משונות. זה הסדר. דווקא בגלל שהדברים באים 309. דווקא בגלל שהדברים באים ממעמקי הקודש. מציון. מי ייתן מציון ישועת ישראל. ושוב השם שבות עמו יגל יעקב וישמח ישראל. זוהי תשובת השם את שבות עמו. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. הכתיב גאולה לעצמו. הופעת הערך האלוהי, שהוא ודאי הגבה למעלה מכל הערכים שלנו, השכינה היא הנגאלת פה. וממילא היא אמורה לרומם את ערכינו, ולא ליישר קו עם ערכינו. זהו רז התשובה המביאה לידי גאולה, לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו, מנקודת ציון הפנימית, לחלוך והתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. מתוך היטיבה ברצונך את ציון, זה אותו רצון של מי שאמר והיה עולם. הרצון זה ההתגלות האלוקית המוחלטת. הרצון שמלפניך. הרצון זה החופש האלוהי המוחלט, שאדרבה לגבינו יש בו מופיע בהכרח. עלינו הוא מוכרח. יטיבה ברצונך את ציון, ומתוך כך תבנה חומות ירושלים. החומות, המציאות המקיפה, הסביבית, סביב הנקודה הפנימית, התכליתית, הנשמתית. זה הסדר. והופעת הקדושות, הדברים באים מצד הנשמה, מן הפנים אל החוץ, מן התכלית אל היישום, כמו בהופעת מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, שבמהות השבת, ברוח השבת, בצורת השבת, שהיא מתגלית במוסף, אז זה הסדר. במוסף הסדר הוא תיקנת שבת, רצית קורבונותיה, ציווית פירושיה עם סדורי תשרק. הדברים לא באים כמו ביום חול, אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל זורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו. הסדר של האלף בית, הטבעי. אלא עם הופעת השבת, הופעת הנשמה, אנחנו מדברים מצד הנשמה. והסדר הוא מן הפנים אל החוץ, מן הסוף התכליתי, שהוא באמת המחשבה תחילה. אל מה שלגבינו בונה את הדברים לכאורה מן האלף אל הבית. השריקה להם ואקבצם. בשורת הגאולה היא באה מיסוד השרקרק. רחם, מהי רחם? אומרת הגמרא, שרקרק. יתיב הערה הוא יתיב המנה. יתיב הערה הוא המבשר את הגאולה. השריקה להם ואקבצם. שריקה. שין רי שקוף, מן המציאות הפנימית החוצה. זה סוד הגאולה, זה העתיד. זה מה שנאמר ברז התשובה המביאה לידי גאולה. ועתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. מה נפקא מינה לגבינו? אז שנעשה משהו. העתיד הוא מתקדם. הנה ימים באים. הימים הם באים. האם גם אנחנו הולכים לקראת הימים הבאים? זה מותנה בבחירתנו החופשית. ובתוך האיתה ישנה את האחי שינה. נתרומה מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו, והננו עומדים סמוך לו. אנחנו יכולים לעמוד סמוך לו או רחוק לו. אם נזדקך, אז נהיה באור העתיד. נהיה כמו שאנחנו, אז נהיה כמו שאנחנו. הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף, אשר מידת דקותו או עוגיו תלויה היא בחשבוננו הפרטי, וכל אחד ואחד יוכל למצוא מרואי ליבו. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וציפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה כשהיא שולחת לנו את קווי. טוב, נעצור להיום, כי אני רוצה קצת להאריך בפעם הבאה בצעיף הזה. ואז לא כדאי לגמור את זה תוך 5 דקות.